השבוע יחול בעזרת השם, פסח שני, י"ד באייר, וכיוון שבשבוע שעבר עסקנו אגב פרשיות אחרי מות וקדושים, בעיקר פרשת קדושים, גם בענייני יום העצמאות שחל בשבוע שעבר, אני מבקש הפעם לחרוג קצת ולעסוק באמת במועד המיוחד הזה, שצריך לתת עליו את הדעת הרבה. אנחנו לא כל כך מרגישים אותו, של פסח שני. יש אגב חקירה מעניינת מאוד בהלכה, אני מקווה שיהיה איתה נפקא מינה השבוע. יש דיון הלכתי מעניין אם בית המקדש נבנה לפני פסח שני. האם אנחנו מקריבים קורבנות בפסח שני את קורבן הפסח? או שאם לא היינו מחויבים בפסח ראשון, אנחנו גם לא נהיה מחויבים בפסח שני. יש בזה דעות לכאן ודעות לכאן. אשאר לעצמי שאנחנו כולנו נסכים שנתגבר על השאלה בעזרת השם, ובלבד שיבנה במהרה בימינו. ובכל אופן, אני חושב שעניינו של פסח שני הוא עניין שמחייב למידה, דווקא מפני היותו מין מועד נעלם כזה. איננו מועד בין המועדים, מה בדיוק הגדרתו? כל אפיוניו מחייבים הבנה. הוא לא ניתן בצורה פשוטה ממתן תורה בהר סיני. הוא ניתן מפני שבאו אנשים ושאלו למה ניגרע וביקשו שהם יקבלו מועד כזה. צריך להבין את התביעה, צריך להבין מה הם רוצים. אנחנו ננסה להיכנס לסוגיה הזאת של פסח שני, שנדמה לי שמלמדת אותנו בימים שלנו ובשעות שאנחנו מצויים בהם עכשיו, שיעורים גדולים מאוד. אבל קודם כל קצת לאפיונו. פסח שני בדרך כלל נתפס, נדמה לי, כתשלומים לפסח ראשון. נכון, מי שלא זכה להקריב קורבן פסח, בפסח עצמו, בתתוו בניסן, מפני איזשהו אונס, היה תמה או בדרך רחוקה, יכול להביא קורבן במקום זה, ככה אנחנו מבינים, בפסח שני כתשלומים. קצת בדומה להלכה של תפילת תשלומים. מי שנאנס ולא התפלל תפילת שחרית, יכול להשלים בתפילת מנחה, מין תשלומים כאלה. מעניין מאוד שהרמב״ם לא רואה את זה כך. הרמב״ם, ואני אתחיל בכוונה ברשותכם שלא על פי הסדר, כתוב לפנינו, הרמב״ם שנמצא בצד ימין בעמוד הראשון במקור האחרון, כותב כך: מי שהיה תמה בשעת שחיטת הפסח. לפני שניכנס לפסוקים עצמם, אני רוצה קודם כל את האפיון, את האופי של היום הזה. מי שהיה תמה בשעת שחיטת הפסח, שאין שוחטין עליו, אין שוחטין עליו, אין שוחטין בעבורו, אדם תמה לא שוחטין עליו קורבן פסח, או שהיה בדרך רחוקה, או נאנס באונס אחר, או ששגג ולא הקריב קורבן, או ששגג ולא הקריב בראשון, הרי זה מביא ב-14 לחודש השני בין הארבעים. כן מאוד. ושחיטת פסח זה מצוות עשה בפני עצמו ודוחה את השבת. ועכשיו העיקר, הרמב"ם אומר פה קודם כל, מצוות פסח שני זה מצוות עשה בפני עצמה. זה לא מופיע כאיזה ספיח בתוך מצוות הפסח, אלא זו מצווה עצמית. עכשיו העיקר, שאין השני תשלומין לראשון. בדיוק הפוך ממה שחשבנו. שאין הפסח השני תשלומין לראשון, אלא רגל בפני עצמו. לפיכך חייבים עליו קרת. והוא רגל בפני עצמו. הרמב״ם עוד ממשיך את זה הרבה יותר. אגב, לא כולם מסכימים עם הרמב״ם, אני מתחיל בו. הרמב״ם עוד ממשיך את זה הרבה יותר. כיצד? מי ששגג או נאנס, וכך הוא פתח, נכון? מי צריך להקריב פסח שני? מי שהיה תמה, או היה בדרך רחוקה, לא היה יכול להקריב פסח ראשון. אבל מה דעתנו לגבי מי שלא הקריב פסח ראשון במעביד? אין לו פסח שני לכאורה. בואו תראו את הרמב״ם. כיצד? מי ששגג או נאנס ולא הקריב בראשון, שגג או נאנס ולא הקריב בראשון, יש לו אפשרות לעשות את זה בשני. אבל אם היזיד ולא הקריב בשני, חייב קרת. טוב. ואם שגג או נאנס אף בשני, פטור. עכשיו תראו מה הרמב״ם כותב. היזיד ולא הקריב בראשון, הרי זה מקריב בשני. היזיד ולא הקריב בראשון, בפסח ראשון, מקריב בשני. זאת אומרת, יש דעה אחת ברמב״ם לפחות, אני לא נכנס עכשיו לכל הדיון, שגם במצב של היזיד בפסח ראשון יכול להקריב פסח שני. זה ודאי לא תשלומים, זה הוא כבר אמר בהלכה הקודמת. פסח שני הוא רגל בפני עצמו, שהוא דבר מרתק. באו יהודים, אמרו למשה רבינו, לא הקרבנו פסח ראשון. אנחנו רוצים במקום. אני במקום משה רבינו, לכאורה הייתי אומר להם, מה פירוש? בל תוסיף, מה זה רוצים במקום? לא עשינו סוכות, רוצים במקום. מה פירוש עושים? מה זה שייך בכלל? פסח נקבע בפסח. מאיפה עלתה להם הסברה בכלל להגיד את זה? אגב, אם הם היו תמאים לנפש אדם, מפני שהם היו תמאים לנפש אדם כי הם עסקו בדברים בסדר גמור. חזל למשל אומרים שהם היו תמאים לנפש אדם כי הם עסקו במיטתו של יוסף, בעצמותיו, בנדב ואביהו. תמאים, תמאי מת, זה לא חטא, ההפך. אז מה הם באים ואומרים? למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? אתם לא שייכים למצווה בכלל. מה זה למה ניגרע? עד כדי שיכול להיות שהזיד ולא הקריב פסח בפסח הראשון, יביא ויקריב פסח שני. מה זה? לנו היום אין כמעט זכר לפסח שני, חוץ מכמה דברים שאנחנו כן שמים לב אליהם. אנחנו לא אומרים תחנון בפסח שני. לא אומרים תחנון בפסח שני, זה מעיד עד כמה זה רגל לפני עצמו, זה לא שמי ש... תמה או היה בדרך רחוקה. כל עם ישראל פתאום מקבל את המושג הזה כרגל בפני עצמו. כולנו לא אומרים תחנון בפסח שני. אתם יודעים שיש מנהגי חסידים שאוכלים מצות בפסח שני. יש חלוקת מנהגים. יש חסידים שנוהגים שאוכלים את המצות בליל תתוו, כמו בקורבן פסח. שוחטים הרי ביהוד א' ואוכלים בלילה, כמו בליל הסדר. זה שאוכלים את המצות בליל תתוו, השנה זה בליל שבת. יש שאוכלים את המצות בי"ד, בזמן ההקרבה. ראיתי רבים שנוהגים שמספק מחמירים בשניהם. פה, וזה מסודר הכל. מה בדיוק עניינו של הפסח השני הזה? אגב, תחנון, בפסח שני לא אומרים, אבל זה היום היחיד בשנה שלא אומרים בו תחנון, זה כן אומרים תחנון, עוד אפיון אחד או שניים הלכתיים, במנחה שלפניו. אני רק אזכיר, כל חג, כל מועד, אנחנו לא אומרים תחנון לא רק במועד עצמו, שבת, מועד, אלא ממנחה שלפני המועד. העיקרון הוא שקדושת המועד מתפשטת לפני כן, ולא אומרים תחנון כבר במנחה שלפני. בפסח שני, כיוון שמה שמעניין אותי הוא הזמן שבו הקריבו את הפסח, ומתי חל הזמן שבו מקריבים את הפסח? אחר הצהריים בי"ד באייר, בין הארבעים, תעשו אותו. ממילא לא כל היום הופך להיות מועד. אז מה זה? זה רגל בפני עצמו, זה לא רגל בפני עצמו. מועד זה שייך לכל ישראל, זה שייך רק לאלה שהיו טמאים או בדרך רחוקה. אגב, בואו נחזור לאפיונים. המשנה שקודמת לרמב״ם הזה כותבת, משנה במסכת פסחים, היא מתארת איך היה נראה הפסח הזה. מה בין פסח הראשון לשני? הראשון אסור בבל יראה ובל יימצא. אגב, בין פסח הראשון קורבן הפסח, שחיטה. כששוחטים את קורבן הפסח בי"ד בניסן, ובין הארבעים אחר הצהריים, אז כשמגיעים בי"ד, כולנו זוכרים שאנחנו כבר אסורים בחמץ, ולא יראה ולא יימצא. והשני, כשמקריבים את הפסח השני, מצא וחמץ עמו בבית. אווירה מעניינת. מצא וחמץ עמו בבית, הכל, אבל זה פסח. הראשון טעון הלל באכילתו, והשני אינו טעון הלל באכילתו. זה וזה טעונין הלל בעשייתן, זאת אומרת בי"ד, בשחיטה בבית המקדש, כל המעמד של קורבן הפסח הגדול היה אותו דבר. אבל באכילה בליל הסדר השני, כאילו, בפסח שני, זה היה בלי הלל. ונאכלים צלי על מצה ומרורים ודוחין את השבת. אלה ההגדרות קצת. זה פסח, אבל יש בו חמץ. הוא לא טעון הלל באכילתו. מאיפה הוא בכלל מופיע? למה אם הוא כל כך ברור וצריך לעשות אותו, למה הוא לא ניתן על ידי משה רבינו כמו כל מצווה תעשה אחרת? וכאן ההערה האחרונה, שהיא כבר בעצם נאמרה, אבל אני רוצה להדגיש אותה. אין לנו אף מצוות עשה נוספת, שהיא כל כולה בעצם נעשתה בצורה הזאת של עם שבא ודרש מצווה. דבר מעניין מאוד. יש לנו את בנות צלופחד שבאות ושואלות, למה ניגרע? אנחנו גם רוצות חלק. טוב, זה יפה מאוד, זאת חיבת הארץ, אבל יש בזה גם אינטרס אישי קצת. הפירוש שאנחנו רוצות נחלה, אנחנו רוצות נחלה. 100%, באמת, אהבת הארץ וחיבת הארץ זה נפלא. תכלס, יש עכשיו נחלה בטאבו. אחר כך באים בני יוסף ואומרים, בנות צלופחד קיבלו נחלה, גם אנחנו רוצים נחלה. נו, בסדר, גם זה יהיה רשום בטאבו. הנשיאים רוצים להקריב קורבנות. טוב, אבל זה המעמד והנשיאים. סתם עמך. עם ישראל בא ואומר, אנחנו רוצים מצווה. שאלתי את כל השאלות הקודמות, מה פירוש שאנחנו רוצים? בל תוסיף. אבל האמירה הזו היא חידוש גדול מאוד. ולזה אין אח ורע חוץ מפסח שני. זה מחייב הבנה גדולה. ואיך שאלנו מקודם? למה אותו דבר אם הוא היה נעשה בכל מצווה אחרת? היה נחשב מבחינתנו לאיסור גמור. אם אני אחליט שאני רוצה עוד סוכות, אז אני... ירובעם בנבט עשה חג אחר. אבל אם מבקשים פסח שני, זה הופך להיות להם. מה זה? איך זה מתחבר אלינו היום? לא נגיע לכל זה לאט, אבל נתחיל את הכל מהפסוקים עצמם, מהפסוקים שעוסקים בפסח שני. פרשת בהעלותך בספר במדבר, המקור הראשון שלפנינו. מדבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. הוא נקרא ברצף רק הערות קטנטנות. זה פסוק די טכני, נכון? הוא רק מזכיר את הזמן, אבל שימו לב, הוא מעניין מאוד. מדבר השם אל משה במדבר סיני, קודם כל מה התאריך? בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, בחודש הראשון. אנחנו נמצאים בניסן בשנה השנית. אנחנו נמצאים בפרק ט' בספר במדבר. אני אזכיר בעל פה, ספר במדבר מתחיל בוידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם. באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם. זאת אומרת, שאנחנו עכשיו בפרשה שקודמת לתחילת ספר במדבר. זאת אומרת שבלי שום ספק, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת מדבר סיני. זאת אומרת שהפרשה הראשונה של במדבר היא הפרשה הזאת. זה מאוד חשוב. צריך להבין את זה. מסיבות אחרות של אין מוקדם ומאוחר, זה נכתב פה. מה שאני אומר עכשיו, אומר רש"י במקום. צריך לתת על זה את הדעת. אגב, הערה קטנה נוספת. אני חוזר לפסוק של תחילת במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית. כך כותבים תאריך. אחד לחודש לשנה. שימו לב פה, וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשנה השנית, בחודש הראשון. לא כך כותבים תאריך אצלנו. לא מודיעים קודם כל את השנה ואחרי זה את החודש. נכון? באחד לחודש השני, בשנה השנית. אחד לחודש הראשון. ההדגשה שמדובר פה עכשיו על השנה השנית, קודם כל, זו כנראה ההדגשה החשובה. מדובר בשנה השנייה במצרים. במדבר, סליחה, צריך להבין את זה. ויעשו, נחזור לפסוקים, בני ישראל את הפסח במועדו. למה אתה בא להודיע על זה עוד פעם? כבר הודעת על פסח, נכון? יש לנו פרשות שלמות בספר שמות, שמשה רבינו עומד ומודיע במצרים על פסח. הפסח הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו הוא עדיין לא פסח שני, נהיה רגע מרוכזים בפסוקים עצמם. אנחנו נמצאים בחודש ניסן, בחודש הראשון, ומשה רבינו בא לעם ישראל ואומר להם, יצאנו ממצרים, תזכרו שצריך לעשות פסח. זה הפסח הראשון מחוץ למצרים. כלומר, בעברית אחרת, זה הפסח הראשון אחרי יציאת מצרים. הפסח הקודם היה לפני שיצאנו ממצרים. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. זו שאלה חשובה. למה צריך להגיד? מה, לא ידענו שצריך לעשות? ב-14 יום בחודש הזה בין הארבעים תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. וידבר משה אל בני ישראל, עד כאן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, וידבר משה אל בני ישראל לעשות הפסח. והנה התיאור של העובדה, ויעשו את הפסח בראשון ב-14 יום לחודש בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. אנחנו רגילים לביטויים האלה, ככל אשר ציווה השם את כן עשו. מה אנחנו לומדים בדרך כלל? בשביל מה זה בא להגיד? שלא שינו, שבחם. ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. טוב, עכשיו פתאום לא שינו, אבל מבקשים תוספות. ויהי אנשים אשר היו תמיעים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, הפסח, סליחה, ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים ההמה אליו, אנחנו תמיעים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? אני אגב רוצה שנשים לב טוב לפסוק הזה. חשוב. הם מגיעים ואומרים, אנחנו תמיעים לנפש אדם. זאת אומרת, מתי הם מדברים? ביום הפסח. אנחנו עכשיו תמיעים, נכון? ברור להם שאת הפסח עכשיו הם לא יכולים לעשות. נכון? מצוין. עוד לא היה פסח שני, נכון? כי זה פעם ראשונה, הם באים לדבר על זה. מה הם מבקשים? הם מבקשים לקיים את הפסח במועדו. עכשיו אתם יודעים שבמועדו הוא לא יתקיים. אלא מה הם מבקשים? שמתי שזה יתקיים זה יחשב. יש גבול, לא? כלומר, הם תמאים לנפש אדם. די, אתם לא יכולים להקריב. מה אתם מבקשים? שיהיה עוד פעם תתוו ניסן. מה עכשיו אתם רוצים? למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? בלי זה אנחנו לא חלק מתוך בני ישראל. הם אומרים, תשמע, משה רבינו, אנחנו יודעים את הרמב״ם בקורבן פסח. זה יהיה רגל בפני עצמו, וזה יחשב מועדו, ורק קדימה, זה ברור שזה יהיה. זה ביטחון מופלא. מאיפה להם הסיפור הזה? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. יש כאן שני דברים מדהימים. האחד הוא שמשה רבינו אומר, תשמעו, זה ברור שהקדוש ברוך הוא יגיד לי את התשובה. אני צריך רק לשמוע מה הוא אומר. תלמיד המובטח ששכינה תתגלה. יש כאן עוד דבר מעניין. משה רבינו אומר להם, עמדו ואשמע. מה עמדו? המשך חוכמה אומר, עמדו ואשמע. אתם רוצים עכשיו להקריב פסח שני, נכון? בסדר גמור. אתם צמאים, נכון? איפה משה רבנו מדבר איתם? באוהל מועד. רבותיי, זהירות, הלכה. אתם רוצים עכשיו ככה יותר ויותר ויותר. רבותיי, דלת אמות. פתח אוהל מועד. עמדו, כך כותב אבן עזרא, עמדו פתח האוהל, לא להיכנס. ואני אכנס פנימה לשמוע מה יצווה השם לכם. מעניין מאוד, מצד אחד הקפדה על ההלכה המדויקת, מצד שני דרישה של העם למשהו שהוא הרבה מעבר. זה מין רצון אנחנו רוצים לעשות פסח שני במועדו. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה תמה לנפש או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח לשם. זה הלכה לא רק להם, זה הלכה לדורות. נו, אז למה זה לא ניתן בהר סיני לפני כן? למה היה צריך לחכות? משה רבינו גם לא ידע את זה. בחודש השני, ב-14 יום בין הארבעים, יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלוהו. מכאן אגב לומדים את ההלכה שהזכרנו בשבוע שעבר, ש-30 יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג. כי הרי משה רבינו עומד איתם בפסח ראשון, ומתחיל להגיד להם את ההלכות של פסח שני, זה 30 יום. בחודש השני, היום ועוד 30 יום, יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו, לא ישאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. כי קורבן השם לא יקריב, מתי? במועדו. זאת אומרת, כל מה שביקשתם, יתקבל. אם תקריבו פסח שני, זה נחשב במועדו. כי היית תמה, היית בדרך רחוקה. ומי שלא יקריב במועדו, חטאו יישא איש ההוא, והדין של גר, ובזה מסתיים הפרשה. אני רוצה להגיע לפרשת פסח שני, הרבה מאוד בעיקר בנושא של ההתעוררות הלאומי, ההתעוררות הישראלית של הציבור, של העמך, של האנשים שבאו ואמרו, אנחנו רוצים פסח שני. זה החידוש של הפרשה. אבל לפני כן אני רוצה לגעת בקצרה. למה זה דווקא פסח? למה זה קורה, שאלנו את זה מכמה כיוונים, דווקא לגבי הסוגיה של פסח? בעל המשך חוכמה, נרסימך מדווינסק, זה מופיע במקור מצד שמאל, בעמוד הראשון שלפנינו. מדבר אגב פסח שני על חמישה דברים ששייכים למהותו של הפסח. על אילו דברים לא היו מוכנים לוותר הטמאים או אלה שהיו בדרך רחוקה. לא נשיאים, לא בנות צלופחד, סתם יהודים, אבותינו. ויצרו על ידי זה מושג שנקרא מועד, שנקרא פסח שני. הפסח, כותב המשך חוכמה, והוא יאפיין פה עכשיו חמישה אפיונים מהותיים, וכדאי לראות אותם אחד לאחד, הם מאוד מאוד מהותיים וחיוניים בהבנת החג הזה. כי הפסח, קורבן הפסח, מורה א', על ההשגחה הפרטית. יש השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא משגיח על האדם, זה לא מושג פילוסופי, אשר מצוינים בה ישראל מכל העמים, אשר הבדיל בין עמו, בין בני ישראל למצרים, והבדיל בין בכור לאינו בכור, גם בתוך מצרים. אנחנו זוכים את כל המכות. והפליתי ביום ההוא בין בני ישראל בארץ גושן לבין המצרים. מכת הברד הירא דבר השם הניס את עבדיו ואת מקנהו. ומי שלא ירא ולא הניס, המכה מכה בו. פרעה ששאל בהתחלה מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, פתאום יודע את השם. אמרנו פעם, לדעת את בעברית זה לא אינפורמציה על. זה האדם ידע את חווה אשתו. לדעת את זה הקשר האינטימי, האישי. יש לי ולך, לי ולך קשר. הפסח במהותו מורה על ההשגחה הפרטית, כדי לזכור את השם של החג הזה. הפסח הוא שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל. בדלת הזאת שבה היה דם על המשקוף, בה הייתה השראת שכינה, ובדלת הזאת שבה לא היה דם על המשקוף, בה היה דילוג, פסיכה. זה קודם כל השגחה פרטית. הדבר השני הוא, הוא מורה על היותו בעצמו יתברך, הפועל בלי שום אמצעי ומסובב. ושלא כהאומרים אשר מסר השגחתו לפני רום מעלתו, לכוחות הגלגלים גרמי השמיים אשר הם מנהיגים את הטבע. שהרי על זה נוסדו כל דרכי העבודה הזרה ועבודתם, כמו שכתב רבינו, הכוונה היא לרמב״ם בפרק ג' מהלכות עבודה זרה. הרמב״ם אומר שהעולם התחיל לטעות בעבודת אלילים בכלל לא מכוונה רעה. אלא כשהעולם ראה את השמש, הוא אמר, נו, אם אלוקים ברא את השמש כל כך גדולה, סימן שהוא מכבד אותה. אז גם אנחנו צריכים לכבד אותה. ואם צריכים לכבד אותה, אז לאט לאט התפתח השלב הבא, והשלב הבא, והשלב הבא, עד שהגיע להפיכת הדברים לעבודה זרה. יסוד שני בפסח בא להגיד, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר. עברתי, היקיתי, הוצאתי, הצלתי, לא מלאך. יסוד שני, עוד מעט נראה איך כל היסודות האלה קשורים. אז יסוד ראשון אמר, יש השגחה פרטית. יסוד שני אמר, אתה יכול להגיד לי, אוקיי, יש השגחה פרטית, אבל הקדוש ברוך הוא נתן את זה למזכירים, לשלישים. זה אישי. עכשיו בא הדבר השלישי. הוא מורה, אשר השם יתברך רוצה, עכשיו הדבר אולי החשוב ביותר בסוגיה שלנו בינתיים, רוצה בקיום הנמצאים. זה כלל חשוב, בעיקר במזרח התיכון שלנו היום. רוצה בקיום הנמצאים, ובהיותם על צד היושר והחסד, בחברה האנושית. הקדוש ברוך הוא רוצה בחיינו. את קידושו הוא רוצה בחיים. ועוד מעט נבין לאן זה עולה. אשר מטעם זה נאכל הפסח לחבורו. הוא לא רק רוצה בקיום המין, הוא גם רוצה בזה שהאדם יהיה חברתי. כלומר, כשהוא בא וציווה אותי על פסח, הוא הציל אותי באופן אישי, אבל עכשיו הוא רוצה שאני אוכל את הפסח איך? בחבורה. אתה לא תאכל את הפסח לבד. אין שוחטים פסח על היחיד, אלא בחבורה. ולא חפץ השם עכשיו, המשפט שאליו התכוונתי, ולא חפץ השם בהשחטת נפש המדבר, בהקריבם את עצמם כאילו אליו. הפסח בא להגיד את תפיסת הקורבן בניגוד לתפיסה שהיית יכול לחשוב שהיא תפיסת הקורבן. בניגוד לתפיסה כאילו דתית, שאומרת שהקורבן הגדול ביותר הוא האדם עצמו. זה יפה. חלילה לאל מזרות כאלה. וכמו שאמר במדרש, ירא את השם בני
במלך.
זה פסוק קשה. אם נשמור אצבע אחת פה במשך חוכמה, בתחתית העמוד מופיע הפסוק כולו. רואים את הפסוק במשלי. ירא את השם בני במלך. אם שונים, אל תתערב. פסוק מסובך, כמו הפסוקים של שלמה במשלי. ירא את השם, הבנתי, פירה מהשם, בני ומלך, מי מלך? אם שונים, אל תת... מה כתוב פה? מסביר המדרש, ירא את השם בני ומלך, מדרש מוזר, ואל למולך. כאילו כתוב כאן, ירא את השם בני ומלך, ותיזהר לכן מלתת את זרעך, או תראו בהמשך את עצמך, למולך. מה הכוונה? מסביר המשך חוכמה פירוש, שהעובדי מולך אומרים, קראנו את זה השבת בפרשה, את הנותן מזרעו למולך, שהעובדי מולך אומרים, כי השם יתברך חפץ בקורבנות האדם. הרי ככל שאתה יותר קרוב, אז אתה יותר מתקרב אליו. וזהו התכלית לאדם, כי ישרף על מוקד האליל, או את, ישרוף על מוקד האליל, או את בנו אשר אהב. לכן אמר, כי השם יתברך כמו מלך, אשר חפץ בקיום עמו. משפט של המשך חוכמה, כי אין מלך בלא עם. איך עגנון כותב בקדיש שלו על הרוגי ארץ ישראל? התגדל והתקדש שמי רבה, מלך בשר ודם מוציא את חילותיו, ואם חסר, ממלאים את הבמקום. אבל כשעומדים ואומרים קדיש על הרוגי ארץ ישראל, אומרים שעכשיו יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי כביכול שמו הגדול הותש. שמו הגדול צריך עכשיו להתגדל. כי המלך חפץ בקיום עמו, כי אין מלך בלא עם. כן, השם יתברך חפץ בקיום הנמצאים, המפרסמים מציאותו ומכירים שמו. בואו נחזור רגע לדלתות של פסח. נכון, פסח מורה על השגחה פרטית. בכל דלת שהיה דם במשקוף, הקדוש ברוך הוא פסח. מצוין. נו, תארו לכם רק שנייה אחת שאנחנו לא היינו שמים דם על המשקוף באף דלת. אז נכון, המלך השגיח, אבל אנחנו עשינו אותו מלך. המלך חפץ בקיום עמו. זה שני חידושים שהפסח מחדש. שמו פעם לב אגב, שעוד לפני שהשכינה שרתה במשכן, אותו עיקרון היה בפסח מצרים בדלתות. עם ישראל פונה בדלת הזאת, והקדוש ברוך הוא מאשר את הקשר הזה. המשכן הראשון בעם ישראל הוא הבית שלי. המשכן הראשון הוא הבית הפרטי של היהודי שנמצא במצרים ועוד לא זוכה למשכן. וברגע הקשה הקדוש ברוך הוא מאשר השראת שכינה. בפסח כשם שהוא מורה על השגחה פרטית, בלי אמצעי, הוא מורה שהמלך חפץ בקיומי הפרטי שלי. ואת קיומי הזה אני אבין בחבורות. עכשיו מגיע הפרט הרביעי. אף משריש בלבב ישראל, כי כולם שווים ועם קדוש להשם אלוקיו. וכל אדם ראוי לבוא להשגחה האלוקית. לכן אין חזה ושוק בפסח. המשך חוכמה המדהים אצלו הוא עון הלכה, הוא עולם ההלכה כולו. וכל הלכה היא ההסבר הרעיוני של המיידית, בלי להגיד אף מילה. איך הוא אמר מקודם? אין שוחטין על היחיד. זאת הלכה. אומר המשך חוכמה, למה אין שוחטין על היחיד? כי הפסח בא לבטא את רעיון החבורה. עוד רגע נבין את זה עוד יותר. עכשיו הוא בא ואומר, בפסח לא אוכלים חזה ושוק הכהנים. אתם יודעים מה הפירוש של זה? הפסח הוא כמו שלמים. זה דינו. קודשים שנקראים שלמים, קודשים קלים. שלמים נאכלים לבעלים, המביאים את הקורבן, בניגוד לחטאת, ודאי לעולה, אבל לחטאת, שלמים נאכלים לבעלים, אבל החזה והשוק מאכל הכהנים. בפסח אין שום דבר לכהנים. הכל מאכל הבעלים. גם הכהנים אוכלים פסח, אבל לא בתור כהנים. זה בתור יהודים שאוכלים פסח. הם נמנו על חבורה. כי בפסח, כשישנה חירות, והקדוש ברוך הוא המשגיח, ממילא כולנו הופכים להיות שווים. כי בפסח, כשיש חירות, פתאום מתבטלות כל הדרגות באמצע. פסח הוא מין קורבן מופלא כזה, הוא קורבן יחיד, והוא קורבן ציבור. הוא קורבן שמקריבים אותו על הדבר הציבורי ביותר בעולם, על הגאולה שלנו כעם, לא על הגאולה שלי כפרט. אבל הוא לא קורבן שמובא כמו קורבן ציבור, מכספי הציבור, ממחציות השקל. אני חייב באופן יחידי להשתתף בפסח, אחרת אני לא יכול לבוא אל הפסח. פסח הוא בעצם הקורבן שבו היחיד חש את ההשתייכות שלו אל הציבור. זוכרים את הביטוי למה ניגרה בתוך בני ישראל להקריב את קורבן השם במועדו? התחושה של התמאים שהיו בתומעה או שהיו בדרך רחוקה היא שאי השתתפותם בקורבן הפסח היא אי השתתפות בלידתו של העם הזה. היא אי השתתפות בדבר המעצב את כל המהות הזאת שהעם הזה הולך לייצר בעולם. מיד נראה את זה בשלב האחרון של המשך. הפסח מורה על ההשגחה הפרטית, הוא מורה על זה שהקדוש ברוך הוא לא משגיח דרך אמצעי, הוא מורה על זה שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיום כל פרט ופרט, והוא מורה על זה שכולנו שווים. ועכשיו לשלב האחרון. הוא מורה, השלב האחרון של הדברים, על רצון השם יתברך כי יבטל השיעבוד מהאדם להאדם. מה זאת יציאת מצרים? דברנו על זה הרבה, אגב, סיפור יציאת מצרים. יציאת מצרים קובעת שאדם לא יכול לשעבד אדם. שאין לאדם כוח לרדות באדם מפני שהוא חזק יותר או עשיר יותר או גיבור יותר. כי אם יש הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות אדם שרודה אדם. בוא נקרא את הדברים עד הסוף במשך חוכמה. כי בטל השיעבוד מהאדם להאדם ועבדי הם, זה פסוק שנקרא בשבוע הבא, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, וחז"ל עומדים עבדי הם ולא עבדים לעבדים, וכולם בני חורים. אגב, שוב המשך חוכמה הוא איש הלכה. עבדי הם אשר הוצאתי אותם, לומדים חז"ל, עבדי ולא עבדי אף אדם אחר, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. אגב, מי אומר להם, הללויה, הללו עבדי השם? מי הפונה אליהם? נזכרנו פעם, פרעו. הרי פרעו קם באמצע הלילה, ואומר, קום וצאו מתוך עמי, ויקום בתוך הלילה, נכון? הוא קם באמצע הלילה, פרעו, ורץ. הוא מחפש את משה ואהרון, ואומר להם, תלכו. ואז אומרים חז"ל, אמר לו, משה לפרעו, מה פתאום ללכת? אנחנו לא הולכים. אתה רוצה שנלך? תגיד שאנחנו משוחררים. אז הוא אומר, לא, 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 תגיד שאנחנו עבדי השם ולא עבדי פרעה. תגיד בקול. ואז הוא אומר, הללויה, הללו עבדי השם. והם עונים, הללו את שם השם. יהי שם השם מבורך. התפיסה הזאת של עבדי ולא עבדים לעבדים היא תפיסה הלכתית, צריך להבין אותה. לפי הפסוק הזה של עבדי ולא עבדים לעבדים נגזרים יחסי עובד מעביד בהלכה. מהפסוק הזה נגזר כמה חוזה יכול להיות ארוך ומתי אפשר להפר חוזה ואי הרודנות של האדון בעובד וכל אין סוף דיני עובד מעביד נגזרים מההלכה הזאת. וכולם בני חורים. וכאשר רצונו שהאדם לא יעבוד זולתו, כן ברא אשר האדם לא יעמוד תחת נמצא אחר. חוזרים להתחלה, זה נפלא. יהיה גלגל או רוחני או כוח טבעי, רק כולם כאחד הם המושפעים ומושגחים בפרטיות מהשם יתברך. וכולם כאחד, הגדול שבו, המלאך הגדול ביותר, זה היצור הנמוך ביותר. שניהם מושפעים מהשם, וכולם כאחד רחוקים ממנו באותה מידה. בתכלית ובהשוויה. וכאן הביטוי היפה שלו, בואו מסיים. כי המלאך הרוחני, המלאך הכי רוחני בשמיים, אינו קרוב לבורא יתברך, משלשול קטן שבים. אין לו שום קרבה רבה יותר. כי כולם הם אפשרי המציאות האמיתי. זה ביטוי מדהים. אתה לא מחויב המציאות, כי גם אתה תיפסק. אתה אפשרי, אבל אפשר גם בלעדיך. אפשר בלי ההר הזה, ואפשר בלי הגבעה הזאת, ואפשר בלי הבית הזה, ואפשר בלעדיך. זה לא נראה לך שאפשר בלעדיך בעולם, אבל אפשר. אתה יכול תוך שנייה להסתדר. ומהבחינה הזאת אין שום ייחוס למלאך הרוחני על פני שלשול שבים. זה אגב כל הפילוסופיה של המשך חוכמה. אתם זוכרים את המשך חוכמה המפורסם ששואל למה משה רבינו שובר את הלוחות? ועונה את התשובה הידועה שלו. כי עם שחוטא בעגל לא רוצה לתת לו לוחות, ומחר יתחיל לעבוד ללוחות. אני רוצה שהוא יבין שגם הלוחות הם אפשרי המציאות. הם אגב מבינים את הביטוי של המשך חוכמה, המציאות האמיתי. בואו נקרא עוד פעם את הפסוק האחרון שלו, המשפט האחרון. כי המלאך הרוחני, ואז נבין מפה את פסח שני לאט לאט, כי זאת מהפכה תפיסתית. כי המלאך הרוחני אינו קרוב לבורא יתברך משלשול קטן שבים. זאת אומרת, אין עובדה לא הפיכה במציאות. זאת אומרת, מה תפקידי בעולם? לקבל עובדות ולהיות פרשנינו לענייני העובדות? או להבין שזאת לא עובדה, זה אפשרות, ואני יכול לשנות את האפשרות. האם אנחנו יצאנו ממצרים, או שככל שהעולם נהיה מודרני יותר, אנחנו נכנסים יותר למצרים? זאת אומרת, העובדות הקבועות, זה כתוב בעיתון, אמרו בתקשורת, הוחלט בממשלה. זה הוחלט. העולם אומר. זה אפשרי המציאות? או שזה מחויב המציאות? אני יכול לבוא ולטבוע מהפכה במציאות? אני בוחר? אני בר יכולת לשנות? או שאני במצרים? תפיסה גדולה גדולה שצריך להתחיל להיכנס אליה עכשיו לאט לאט. זאת לעניות דעתי פרשת פסח שני, נגיע לזה מיד. מי שמבין לעומק, זאת כל פרשת התשובה. המציאות הלוגית אומרת שאי אפשר לשוב בתשובה על דבר שנעשה. זה נעשה. את הנעשה אין להשיב. זה ההיגיון. ההיגיון הוא שאם נעשה רע, הרע נעשה. מה פירוש שאני יכול לשוב בתשובה? מה פירוש שזדונות יכולים להיהפך לזכויות? רק בן חורין יכול להבין שכל עובדה היא רק אפשרי המציאות האמיתית. המשך חוכמה מדגיש את היסוד הזה פעמים הרבה. רק האין סוף ברוך הוא המציאות האמיתית. מה שנובע משם אמיתי. אני אומר משפט שנשמע קשה בהתחלה. מה שיש לו מציאות עצמית כביכול, הוא עלמא דשיקרא. כי זה שאתה סבור שאתה מציאות, זה השקר, כי בסופו של דבר אתה מונע ממני את האפשרות לשנות. אני רוצה לטעון שככל שהעולם מערבי יותר ומודרני יותר, הוא משועבד יותר לעובדות. הוא משוכנע שהוא צריך לפרש אותה. כי אל תתווכח עם המציאות. מכירים את הביטוי? בטח שאני מאמין, אבל תהיה ריאלי. אתם מבינים איזו בדיחה זו? בטח שאני מאמין, אבל תהיה ריאלי. תגיד שאתה לא מאמין. מדוש, בטח שאני מאמין. אני מבין שאתה לא מאמין, זה בסדר. מה הגדרה לריאלי? מה קובע את המציאות? כמה אני אוטונומי? מי שולט? אז שהמשך חוכמה אומר המלאך הרוחני ושלשול שבים, זה נשמע ביטוי ספרותי. לא המלאך הרוחני. הבורסה. המנכ״ל. התפיסה המדינית הזאת. הבחירות ביבשת X או Y. מהו מציאות? ומהו אפשרי המציאות האמיתית? מבינים את החירות שעליה מדבר המשך חוכמה בפסח? בפסח באים בני אדם שהיו טמאים או היו בנרך רחוקה ואומרים, אנחנו דורשים חירות? תשמעו מה זה. לא אמרו לנו על פסח שני, אנחנו נצליח להכניס את זה לתוך התורה, בתורה. האדמור, זכר צדיק לברכה מלובביץ', אומר רעיון עצום. אני עוד מעט אכנס אל הפנימה, מה שמופיע בצד השני זה לא זה, זה משהו אחר. אני רוצה לומר אותו על פה. אומר רעיון גדול מאוד שצריך לתפוס אותו. הוא אומר, פסח שני הוא בעצם הרעיון של התשובה. פסח שני הוא פסח של בעלי תשובה. איך אמר הרמב״ם? גם מי שהזיד ולא עשה פסח ראשון יקריב פסח שני. פסח ראשון הוא פסח של צדיקים גמורים. הוא מסביר את הרעיון, מסביר אותו טוב. חז"ל אומרים ששאלו את החוכמה חוטא מהו עונשו. אמרה החוכמה חוטא מהו עונשו. ימות. הוא הרס משהו בעולם, מה עונשו? גמר, אין לו זכות קיום. שאלו את הנבואה חוטא מהו עונשו. אמרה הנבואה חטאים תרדוף רעה. לא ימות, אבל יסבול ויסורים, זה איכשהו יחסה. שאלו לתורה חוטא מהו עונשו. זה הולך ועולה. אגב, החוכמה זה שם קהלת. הנבואה זה נביא. התורה, שאלו אותה חוטא מהו עונשו, אמרה, יביא קורבן, מתכפר. אני מבין משהו מוחשי. שאלו לקדוש ברוך. אמר, יעשה תשובה. הדרשנים, אגב, אומרים שזה פירוש הפסוק בתורה, על פי שניים עדים, או שלושה עדים, יומת המת. על פי החוכמה, הנבואה, אפילו על פי התורה, יומת המת. כי אם הוא לא יביא קורבן, לא יתכפר. לא יומת, על פי עד אחד. שאלו לה, קדוש ברוך הוא חוטא מהו עונשו, אמר יעשה תשובה. אומר האדמור מלובביץ', יסוד אדיר, פסח שני הוא פסח שבא ללמד ששום דבר בעולם לא אבוד. אפשר להגיע לחירות. אין דבר אבוד בעולם. היסוד הזה הוא היסוד של תשובה. את זה הוא אומר, התורה לא מגלה. את זה צריך לגלות הקדוש ברוך הוא בעצמו. אמר להם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם עליכם. אני לא יודע. זה לא בתורה. בדיסק הקשיח שקיבלנו בהר סיני זה לא מופיע. זה במשהו של האין סוף ברוך הוא בעצמו. זה באחד, זה לא פה בכלל, אני צריך לשאול, לא יודע התשובה. עמדו ואשמע מה יצווה השם עליכם. פסח שני הוא התפיסה שהיא החידוש הגדול של פסח שעליו אמר המשך חוכמה, שמורה הפסח על רצון השם יתברך כי יבטל השיעבוד מהאדם לאדם. ואתם יודעים מה זה מהאדם לאדם בראש ובראשונה? מההבנה שלך שאתה משועבד לעצמך, שאתה משועבד למצב שאתה נמצא, שאתה משועבד למציאות שאי אפשר להפוך בה. כשאתה משתחרר מזה, אתה הופך להיות בן חורין. רק כשאתה תופס שהכל הוא אפשרי המציאות. והמציאות האמיתי הוא רק האינסוף ברוך הוא. וככל שאתה משתלשל ממנה, אתה בן חורין. ממילא אגב מובנים כל החלקים הקודמים שהמשך חוכמה אמר. ההקרבה שעליה מדבר המלך הוא שהמלך חפץ בקיום העם. המלך חפץ בקיום הנמצאים, ירא את השם בני ומלך. ועל למולך ראיתי מי מהרבי שאומר ירא את השם בני ואז אתה תמלוך. ירא את השם בני, רק אז אתה תוכל להיות מלך. כשתהיה עבד מוחלט, ולא יהיה לך שום אדון, אז אתה ירא את השם בני ומלך. האמונה הזו שאפשר להפוך, האמונה הזו שניתן לשנות, האמונה הזו שעובדות, הן דבר שניתן להפיכה. אני רוצה להיכנס לדברים שהרבי מלובביץ' זצ"ל כותב בעמוד הבא, אבל אני חושב שהדברים האלה חייבים להיות מובנים לנו בעולם הכי פשוט שלנו. תשאו לי בדוגמה אחת שאני חושב שכולנו חשנו אותה. אני חושב שלפני מספר חודשים קנה אל היהודי חשוב, מפיק את אחת התוכניות שבהם יודעים את כל העובדות, כל פרשנינו לענייני פרשנינו ועובדותינו לענייני עובדותינו, לפני כמה חודשים, וביקש ממני להשתתף בתוכנית על רוח העם אם תהיה מלחמה. יש לי תוכנית פוליטיקה, לא חשוב. חשבתי לו פחות או יותר במילים אחרות מה לכהן הדיוט, אבל בבית הקברות, כלומר מה... לא רואה לנכון, אבל שאלתי אותו מה הנתונים. זאת אומרת שיש איקס מומחים, וברור לחלוטין הרי, שאם תתחיל כאן איזושהי פעילות מלחמתית, לפחות 50% מהעם שלא ישתתף. זאת תהיה חלוקה ברורה. הדיון המדעי הוא על 40%, 60%. כשאמרתי לו שאני חושב שהוא לא ריאלי, אז הוא אמר לי, אנחנו לא רוצים לדבר שם אמונה, אנחנו רוצים לדבר שם מציאות. וזה באמת מציאות. לא ראיתי בדיוק מה אמרו. קראתי אחר כך כמה מהמומחים. ועם כל הגיבוי, הרשמי והלא רשמי, שניתן לכל ניסיונות הסרבנות וה... קלקול וכל מה שאתם רוצים. 120% התאמרו. מעל זה. כלומר, מישהו קבע שהעובדה היא ברורה. לעובדה הברורה הוסיפו כמה מאמרים מדעיים ונתנו לה כמה מילים יפות. מה שלך נשאר ולדון ממה זה נובע, איך מפרשים את זה, מה לעשות, כמה לעשות. עכשיו תבינו את התרגיל. כמה שתדון יותר, אתה יותר מאשר את קיום העובדה. אם ישבו הרבה אנשים חכמים, ככה עם קורסאות, וכמה שהם ישבו יותר חכמים, אז העובדה היא עוד יותר עובדה. יקום מישהו ויאמר, המלך ערום ואין פה שום עובדה. והכל הבל. ועם ישראל חי. אם יקום מישהו ויאמר, כל התופעה הזאת היא שוליים סערוריים, אני חושב שהיום הביטוי הזה הוא מחמאה לתופעה. זה משהו רחב, ענק יחסית לתופעה. אז הוא לא ריאלי. הוא לא עוסק בעובדות. הוא עוסק באמונה. ואני טועה נכון, אינה חינמי. הדבר היחיד הריאלי הוא האמונה. זה השיעור של המים. אני מסכים? הריאליה היחידה שעוסקים למשל במושג נצח ישראל, זאת אמונה. מי שלא מאמין שיבדוק. מה ריאל? זה קשה מפני שאתה מחויב בהתייחסות למציאות. אבל אתה מחויב בה מהמקום שאתה בעל זכות הבחירה. שאתה בעל היכולת לבחור. זה סיפור פסח שני. אתם מבינים מה היה במצרים? משה רבינו עמד בפסח ראשון ואמר לעם ישראל יוצאים ממצרים. שנה אחר כך באותו יום משה רבינו עמד ואמר בחודש הבא אתם המצאתם פסח. שנה שעברה יצאנו ממצרים כי הקדוש ברוך הוא המציא פסח. השנה אתם המצאתם פסח. זה מה שקרה בפסח בשנה השנייה, כלומר פסח הראשון אחרי שיצאנו ממצרים, מה התחדש בו? שמשה רבינו עמד 30 יום לפני החג, שואלים ודורשים, ממה זה לומדים? ומה לומדים ב-30 יום קודם החג ששואלים ודורשים? 30 יום קודם החג שואלים ודורשים, איך אני יוצר חג? איך אני קובע מועד? למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? מי? אנשים אשר היו טמאים, או בדרך רחוקה. האדמור כותב את זה בצורות אחרות קצת, אבל הוא מזה מגיע לכמה מסקנות כל כך חשובות לנו. הציווי אודות פסח שני, אנחנו נקרא בקיצור את החלקים הראשונים, כי בחלקם דיברנו כבר על הדברים. הציווי אודות פסח שני שונה מכל ציוויי התורה בכך, שציווי זה נתחדש על ידי טענתם ותביעתם של בני ישראל למשה רבינו למה ניגרע. והעניין בזה, בנוגע לכללות בריאת העולם נאמר, אשר ברא אלוקים לעשות. זהו סיום הבריאה. הוא מפרש רש"י במדרש, לעשות, לתקן. מאוד חשוב אגב המילה הזו בעברית. זה אגב פירושה של המילה בתורה. זה לא חידוש של רש"י. איך נאמר באשת יפה תואר, ועשתה את ציפורניה. מה זה ועשתה? היא תברה לעצמה ציפורניים? ועשתה את ציפורניה זה שהיא תתקן את הציפורניה. אין אפשרות אחרת להסביר ועשתה. ומה זה ויעש אלוקים את הרקיע? הרי הוא כבר ברא ביום הקודם. אומר רש"י, העמידו על תקנו. אגב, אתם זוכרים שאברהם ושרה באו לארץ כנען עם הנפש אשר עשו בחרן? ותמיד חשבנו שזו דרשה, שהם לימדו את הנפשות, שהם קרבו אותם, תמיד הבנו, זה הפשט! כי לעשות במקרא זה לתקן. אדם לא יכול לעשות אדם. אין דבר כזה, אברהם ושרה את הנפש אשר עשו בחרן. הם לא עשו. חז"ל אומרים במדרש, כל אומות העולם יבואו יחד וכי יכולים לברוא יתוש. הרי ככל שאנחנו מתפתחים יותר, אנחנו מבינים שאת הבריאה של היתוש אנחנו לא יכולים לעשות. מה אני כן יכול לעשות בעולם? לתקן. אני יכול להגיע לנקודה הכי 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 פנימית, כדי משם לעשות את התיקון היותר שורשי. נכון? עכשיו, ככל שאני אחתור לברוא, אני אתרחק מהנקודה הפנימית, זאת אומרת, אני לא אתקן. רק שאני אשתחרר מהרצון המגלומני לברוא, אני אוכל להיות חופשי לתקן. כשהעולם נברא, קיבל האדם את התפקיד לתקן. אשר ברא אלוקים, פלאי פלאות, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, לא מתוקנת. תתחילו אתם לתקן. אני חשבתי על זה, אגב, בהמון דברים אחרים. עוד רגע נגיע לדברים האלה של פסח שני. פסח שני, אם חושבים לעומק, דרך אגב, הוא התורה שבעל פה בתוך התורה שבכתב. פעם אחת יש בתורה שבכתב תורה שבעל פה. פסח שני, עם ישראל עמד בחברותו. באו יהודים, היו טמאים או בנפש או בדרך רחוקה. לא יודע, צדיקים, ספרדים, אשכנזים, לא יודע מי הם היו, סתם, נחמדים. היום בטח היה מאוד חשוב מאיזה מפלגה, סתם, יהודים טובים. באים ואומרים סברה. סברה. כך נבנה. למה ניגרע לבלתי יקריב את השם? סברה. שאלתי בשבוע שעבר, אגב, כמה דברים. שאלה אמיתית. אמר לי מישהו באיזושהי פתיחה, אתה יודע, כשפותחים תלמוד, כשפותחים גמרא, זה נראה ספר שיצא לדפוס בלי שהתחילו לעשות עליו הגהות. נבהלתי קצת. שאלתי למה. הוא אומר, תראה לי עוד ספר. בלי ניקוד, בלי פיסוק, אסוציאציות, זה עובר מדבר לדבר. אין סדר, אין... לא עובדים כך. זה לא... והוא היה מלא תלונות בצדק, לכן זה כל כך צודק. זה אגב כדאי לזכור את זה, כי יכול להיות שעוד מעט אנחנו נצטרך לחדש שהיו פעם גמרות למשל בלי תרגום לאנגלית. יש הוכחות היסטוריות שהיו גמרות בלי תרגום או בלי פיסוק. יש עדיין יש הוכחות מוצגים כאלה. אני חושב שהתשובה היא כל הרעיון של גמרה זה דבר פלאי פלאות. אתם יודעים למה הגמרה בנויה כך? נכון? זה בכלל לא ספר, זה באמצע. אנחנו חברותא. אנחנו עכשיו לומדים את זה. רב אשי ואני. זה באמצע. אין פיסוק, אין ניקוד, אשר ברא אלוקים לעשות. אף אחד לא סגר את זה אף פעם. אי אפשר יהיה אף פעם לסגור את זה. אפשר יהיה לתרגם את זה, אפשר יהיה לתבנת את זה, אפשר יהיה למחשב את זה, אפשר יהיה להוציא את זה עם ציורים, אפשר יהיה... ותמיד, תמיד יגידו שזה היה המקצוע הכי משעמם, ויש לזה בעיות בסטטיסטיקה ועוד כל מיני דברים אחרים. וצודקים. בגמרא כבר מספרים כמה קשיים. כי כוחה של התורה שבעל פה הוא שהיא תורה שבעל פה. היא הולכת ונלמדת, היא מתבררת. אני באמצע הפעולה, הפעולה לא נגמרה אף פעם. אני בתוך הפעולה. יש לי כוח לפעול, אני חותר לרצון השם, אני רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ואני יכול להתווכח שם בדרך עם הרמב"ן והרשב"א. עם רב אשי ועם רב יהודה הנשיא. אחר כך, כשזה ירד לעולם ההלכה, יהיה סעיף א', יהיה סעיף ב', יהיה סעיף ג', שם יהיו נקודות, יהיו פסיקים. שם אסור להחליף בסימני פיסוק. צריך לדעת מתי זו שאלה ומתי זה סימן קריאה. כאן, אני מפסיק. פסח שני הוא הכוח של תלמיד ותיק לחדש את מה שכבר נאמר למשה מסיני. הוא נראה את הדברים של האדמור בזה. הוא אומר את היסוד הזה, זה יסוד עצום. היינו שמלכתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם באופן שיהיה צריך תיקון. ובלשון הגמרא רוח צפונית אינה מסובבת. והכוונה בזה כדי שיהודי יתקן זאת על ידי עבודתו, ובכך הוא יהיה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אני רוצה אותך שותף. אני לא יכול לעשות אותך שותף שאני נותן לך תזה סגורה, מאמר סגור עם כריכה. תהיה שותף. אתה חלק. בעניין דבר זה בנוגע לענייני התורה ומצוותיה, שלמרות שכל ענייני התורה ומצוותיה ניתנו למשה מסיני, זו סוגיה עצומה לתפוס את זה. מצד אחד, מי יותר מתורת ישראל אומר, אי אפשר לתקן. מאידך, מי יותר מהתורה אומר, כל התפקיד שלך הוא לתקן. החיבור ביניהם הוא כל כך עדין. שלמרות שכל ענייני התורה ומצוותיה ניתנו למשה מסיני, מכל מקום ישנם עניינים בתורה שמתחדשים על ידי תלמיד ותיק, ובלשון חז"ל תלמיד ותיק עתיד לחדש. כידוע בעניין ותן חלקנו בתורתך. אנחנו אומרים בתפילה ותן חלקנו. וההסבר החסידי לבתן חלקנו בתורתך שלכל יהודי ישנו החלק שלו בתורה. חלקנו. שרק הוא יכול לגלות זאת. כידוע הביאור בזה שעניינים אלו נאמרו למשה רבינו באופן של כללות. מה זה כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסיני? זה נאמר באופן כללי, בנקודה הפנימית זה נאמר למשה מסיני. אבל אני הוא זה שהחדש את זה. אני הוא זה שהגלל. כי אני שותף. וביותר מורגש... זה בציווי של פסח שני, שכל עיקרו לא בא אלא על ידי פעולתם של ישראל, שטבעו אצל משה רבינו, למה ניגרע? ובאשר וכאשר משה רבינו הביא את תביעתם לפני הקדוש ברוך הוא, נותן התורה ומצווה המצוות, אז נתחדש הציווי בפסח שני. איך אמר הרמב״ם? זה נהיה מצוות עשה מפי נותן התורה והמצוות, שנתחדשה על ידי תורה שבעל פה של עם ישראל. זו פעם אחת בתורה. מתי? בחירות. מתי בחירות? בפעם הראשונה אחרי שיצאנו ממצרים ודיברנו על מה עושה לי פסח כשאני כבר לא במצרים. כשעם ישראל עשה פסח במדבר בשנה הראשונה, הוא עוד לא היה בארץ ישראל. אבל הוא לא ירה מפרעה. הוא לא דאג מכלום. היה לו עמוד ענן ועמוד אש. הוא אכל מן, הוא שתה מי באר, והוא ראה את הסלב. ואין פרעה. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, משה רבינו, אני לא אגיד לך, אני רוצה שאתה תגיד לי. וביום פסח, פתאום מתעורר העם הזה להתעורר. אנחנו מבינים מה קרה בפסח. בפסח, עם ישראל התעורר, משמע אתה בן חורין. בפסח עם ישראל התעורר כשזה היה במצרים. נו, ברור, רוצים לצאת מפרעה. אבל פה ממה אתם רוצים? רוצים לא לצאת מפרעה. רוצים להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא. רוצים להיות שייכים למצווה של החירות הזאת. סרבנים. מסרבים להיות פטורים. מסרבים בסרבנות מוחלטת לא להיות מחוברים להתחייבות לתוך בני ישראל. אמרת פסח, גם אמרת עבר זמנו בטל קורבנו. אני בטוח שעמדו שם אנשים כשעם ישראל עמד ואמרו התנאים או אלה שהיו בדרך רחוקה, למה ניגרע? היו כאלה שאמרו, איך מדברים? בל, טויטי. היו עוד דווקא, אין ספק. קמה קבוצה ואמרה, אנחנו מסרבים. אנחנו לא מוכנים לא להיות מחוברים אל הפסח. זה מה שקרה בפסח הראשון בהיסטוריה אחרי מצרים. אז עומד משה רבינו ואומר, עכשיו יש לי כוח ללמד אתכם 30 יום קודם החג את הלכות החג. מכוחכם יש לי כוח. ומזה יש ללמוד, כותב האדמו"ר, תורה נפלאה בעבודת השם. ובהקדים, לכאורה תביעתם של האנשים שלא יכלו להקריב קורבן פסח במועדו, למה ניגרע תמוהה ביותר? ממה נפשך? אם רצונו של הקדוש ברוך הוא שיקיימו את המצווה של קורבן פסח, בוודאי יצווה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לומר להם זאת. ואם משה רבנו לא יאמר להם מאומה, הרי פירוש הדבר שאינם צריכים לקיים את המצווה של קורבן פסח, אם כן מה מקום לטענה ותביעה בדבר? הוא ממשיך, יתרה מזו. אני אומר את זה בעל פה. הוא אומר, לפי הדרשה של חז"ל, שאלה שאמרו אנחנו טמאים לנפש אדם, היו אלה שעסקו במותו של יוסף, בעצמות של יוסף שמביאים ממצרים, אז אלה היו אנשים חשובים. הרי על כל עם ישראל נאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז איפה האמונה שלכם? אם משה אמר, זאת המצווה, מה אתם שואלים שאלות? הוא ממשיך בפסקה הבאה, לפני חודשים ספורים בלבד עמדו כל בני ישראל במעמד הר סיני, ושם נאמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. על ידי זה שיקיימו את התורה ומצוותיה, ולכן צריכים הם לקיים את כל ציוויי הקדוש ברוך הוא שנמסרו להם על ידי משה רבינו. אבל מהי פשר הטענה והתביעה, למה ניגרע לקיים דבר שלא נצטוו עליו? אלא מכאן למדים אנו הוראה נפלאה, בפלאי פלאות, שכאשר יהודי מרגיש שחסר לו משהו בעניין הקשור עם יראת שמיים, תורה ומצוותיה, אינו סומך על אף אחד. אתם שומעים על מי הוא לא סומך? ואינו אומר, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. אלא צועק ותובע, למה ניגרע? פה אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. הפתגם אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים, זה מדהים הפסקה הזאת. אני חושב שהרב, זכר צדיק לברכה, לא ראה את כל הסטיקרים. אבל הוא כנראה כותב את זה. הפתגם אנו אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים, הוא אחד הסימנים בחושך הגלות. חשוב מאוד. עקבות משיחה. זה כתוב בעקבת הדמשיחה. יש כל כך הרבה צרות, בין קם באביב, נערים בני זקנים, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים, מסביר הרבה, זה חלק מהצרות. הוא מסביר, תראו, הוא מבואר בספרים טעם הדבר, שבכך מתרץ את עצמו על העובדה שאינו עושה מאומה, מכיוון שאין לנו אלא להישען על אבינו שבשמיים. מה אפשר לעשות? אבינו שבשמיים? הוא השם. ברוך השם. מה אני יכול לעשות? מה אפשר לעשות? אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים כשמגיעים ליראת שמיים. זה כפירה. כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אותו אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. שהוא האמת המוחלטת שגורמת לך להבין שכל מה שיש בעולם הוא אפשרי המציאות האמיתי, ולא מחויבי המציאות האמיתי. הוא זה שנותן לך להיות הכי אוטונומי שיש בעולם, ובענייני יראת שמיים להגיד גם לקודש ברוך הוא למה ניגרע. ואז הקדוש ברוך הוא נותן מצוות פסח שני. כי זה תשובה. התורה אומרת יביא קורבן. והקדוש ברוך הוא אומר, יעשה תשובה. אם דובש מאמה יצווה הקדוש ברוך הוא. אגב, כדאי לזכור באיזה ימים זה היה פסח שני. פסח שני, בשנה השנית, נכון? עכשיו מובן אגב למה הפתיחה בתאריך, בשנה השנית לצאתם, זה כבר לא במצרים. אבל פסח שני הוא לא רק אחרי הר סיני. פסח שני הוא אחרי חטא העגל. אחרי נפילות קשות מאוד בעם. העם הזה היה סבור שהוא הולך להיכנס לארץ די מזמן. 11 יום מחורה. הוא מסתובב כבר שנה במדבר. היה משבר עצום של אמונה ושבירת הלוחות וחטא העגל ויום כיפור ומשכן. והנה אנחנו בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. היינו מצפים לאיזו תחושה של נפילה מוחלטת. לאיזה אין לנו אלא להישען. ומהי ההתעוררות של פסח שני, כלומר, של הפסח הראשון מחוץ למצרים? אנחנו יכולים להגיד למה נגרע. אנחנו לעולם לא נהפוך להיות למפרשי עובדות, אלא לבעלי בחירה לשנות. כאשר מדובר מסיים הרי באודות ענייני יראת שמיים, אומרת תורה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. לכן רצונו של הקדוש ברוך הוא שיהודי יתבע וידרוש, והתאם להרגש שלו בענייני יראת שמיים. צריך להיזהר. צריך לדעת איפה נמצאים, איך אומר להם משה רבינו. הוא מתפעל מעלם הניגרה, ואז מה הוא אומר להם מיד? עמדו בישמע. רבותיי, זה פלאי פלאות ההתרגשות שלכם. 400. יש שולחן אורך. רזוז, מילימטר, ימין, או, זהו, תעמדו. מה אמרתם? למה אני קרא? זה מאוד, עכשיו נשמע. יהודי יודע לעמוד 400 במרחק, כי כך כתוב בהלכה. זה מפורש. הוא לא יכול לזוז משם מילימטר. כי ההלכה הזאת היא רצון השם שמתגלה זה ברור. וזה לא מפריע לו להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זה לא מפריע לו הפוך. זה מה שנותן לו את הכוח האוטונומי לבוא ולומר, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועד. וכאשר מראה את גודל תשוקתו וחפצו, ממלא הקדוש ברוך הוא את רצונו, כפי שרואים בנוגע לפסח שני, שבעקבות הטענה למה ניגרע, נתחדש ציווי בתורה. אתם זוכרים שבפסח ראשון, יש לא ייראה ולא יימצא, אבל בפסח שני מצא וחמץ עמו בבית. יודעים למה? דיברנו לא מזמן על חג השבועות, ואמרנו שבחג השבועות זה כבר לא מדרגה של לא ייראה ולא יימצא, אלא של סולת תהיינה, חמץ תאפנה. בפסח שני מקריבים פסח, וחמץ ומצא עמו בבית. כל המציאות עם כל החמץ שבה. עם ההתעוררות הפנימית שלך אתה יכול להקריב פסח. וזה נחשב במועדו. למה פסח שני כל עם ישראל לא אומר תחנון? כי יכול להיות שהיו 2%, 10%, 5% תמאים או בדרך רחוקה, זה לא חשוב. אבל הם גילו את ההתעוררות שיש בכל עם ישראל. הם גילו את ה-120% התנדבות שאנחנו פשוט לא ידענו עליהם 2 דקות לפני כן. יכול להיות שזה מעט. זה כולם. למה אומרים תחנון במנחה שלפני? נכון, טכנית, כי הקורבן פסח הוא אחר הצהריים. נו, אבל אם זה נהיה מועד, שזה יהיה כל המועד. זה מופלא. מגן אברהם אומר שזה שלא אומרים תחנון במנחה לפני השבת או המועד, הזכרנו את הביטוי מקודם, אבל לא הסברנו אותו, זה כי הקדוש ברוך הוא קבע את כל היום הזה כיום טעון הלל, כמועד. אז קדושתו של יום כזה מתפשטת לפניו, מחצות היום, בין הארבעים. אז אי אפשר כבר להגיד תחנון במנחה. יופי. עם ישראל הוא זה שקבע את הקדושה של פסח שני. אין לו כוח להכיל את זה על כל היום כולו. ממילא זה לא קשור למנחה שלפניו. זה לא שייך בכלל היום הזה. זה דין אחר. שבוע שעבר אמרנו שיום העצמאות נקרא בספירת העומר יסוד שבתפארת. ודיברנו על המושג הזה קצת. פסח שני, י' באייר, הוא תמיד בספירת העומר חסד שבהוד. חסד שבהוד. המושג הזה הזכרנו בכותרת השיעור. חסד שבהוד. הם מושגים, אבל מוכרחים טיפה, כל סידור יש לנו אותם. חשם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. התפארת זה מתן תורה. על זה דיברנו בשבוע שעבר. ומעל התפארת מופיע הנצח. הנצח זה ירושלים. ומעל הנצח מופיע ההוד. וההוד כתוב בגמרא זה בית המקדש. בית המקדש זה ההוד. ההוד הוא הקדושה עצמה. יש מדרגות מדרגות, איך אפשר להיכנס, מתי אפשר להיכנס. חסד זאת הספירה הראשונה. חסד זה אברהם אבינו. חסד זה גם מלמעלה למטה, אבל זה גם מלמטה למעלה. חסד זה שהקדוש ברוך הוא עושה איתי חסד לא כי מגיע לי. חסד זה פריצה של גבולות. יכול להיות שעל פי הגבולות לא מגיע לי, אבל עושים איתי חסד. תיתן אמת ליעקב, אבל חסד לאברהם. אברהם עומד בהר וקורא בשם השם לכולם, אל עולם. עד סדום, עד לא. חסד הוא גם מלמטה למעלה. איזהו חסיד, שואלים חז"ל, ועונים המתחסד עם קונו. מה זה לעשות חסד עם הקדוש ברוך הוא? צריך חלילה חסד? אפשר לעבוד על פי דין, ואפשר לעבוד על פי חסד. חסד זה לשאול למה נגרע. חסד זה להגיד, אני יודע שאני לא מצווה, אבל למה נגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו? חסד זה להאמין שבעולם החסד כל הגבולות יכולים להיפרץ. אי אפשר להישאר בחסד. אחרי החסד באה הגבורה, וצריך להיכנס למסגרות ולהגדרות. ואחר כך תבוא התפארת ומתן תורה. אבל החסד זו מידה ראשונה שאדם שרוצה להאמין שאפשר לתקן ואפשר לשנות צריך להתעזר בה. אי אפשר להתחיל כלום בלי היסוד שנקרא חסד. כדי להגיע אל ההוד, כדי להגיע אל הקודש, כדי להגיע לבית המקדש, צריך להתחיל בחסד שבהוד. והחסד שבהוד מתרחש בפסח שני. רגל בפני עצמו. יום בלי תחנון. אבל אינו טעון הלל באכילתו. כי הלל אומרים שהקדוש ברוך הוא הציל אותי ממוות לחיים. בפסח שני אני הצלתי את עצמי. על מה אני אגיד הלל? אני הצלתי. אני עכשיו עשיתי הצלה. איך אמר המשך חוכמה? אני גרמתי אין מלך בלא עם. אני אמרתי, יש בתוכנו את ההתעוררות הזאת שהפכה את פסח למהותי, גם כשטכנית אין כרגע פרעה. אבל יש, ואני יכול להשתחרר מזה. חסד שבהוד, זהו היום שבו מתרחש הרגל הזה. פתחנו בדיון עם הקריבים קורבן פסח שני בהוד בבית המקדש כשהוקם לפני פסח שני. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא מתוך ההתעוררות הזאת שהיא יסוד היסודות של פסח, ונוכל שם באמת בעגלה ובזמן קריב מן הזרחים ומן הפתחים ונודה שיר חדש על גאולתנו ועל גדות נפשנו. רק הודעה אחת, כיוון ששאלו בשבוע הבא לג בעומר, השיעור בעזרת השם כרגיל. בשבוע הבא לג בעומר, הוד שבהוד. שיעור כרגיל. ערב טוב.